יהודה יקירי, תורדות אותי מחשבות חוזרות ונלוזות על גורלי ועל כללה הרובצת על החיים. כתבתה של שני ליטמן, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. בחמש בבוקר, ב-24 במאי 1963, נשמעו דפיקות על דלת דירת משפחת אזרחי ברחוב קרן קיימת לישראל בשכונת רחביה שבירושלים. אילן אזרחי, שהיה אז בן 8, היה הראשון להתעורר. כשפתח את הדלת מצא על המפתן את דודו האהוב, הסופר יהודה האזרחי, היחיד שהוסיף היי לשם המשפחה, עומד חיוור ומובס. יהודה ביקש מאילן שיקרא להורים. האם עידית יצאה מחדר השינה שלה, ראתה את פניו של יהודה ומיירה לסלק את הילד לחדרו. המבוגרים הסתגרו באחד החדרים ויהודה סיפר לעידית שקרה אסון. הוא חזר מאוחר בלילה מתל אביב ומצא את אשתו האהובה, הפילוסופית והחוקרת דוקטור פפיטה האזרחי, שוכבת במיטה מחוסרת הכרה. סביבה היו בזורות חבילות ריקות של כדורי שינה ועל שידת הלילה עמדה כוסית קוניאק. בבית החולים נקבע מותה של פפיטה שהייתה רק בת 42. היא לא השאירה מכתב פרידה, אבל אירוע גורלי שהתרחש כמה ימים לפני מותה ומצבה הנפשי והגופני המעורער, העלו חשש כבד שהחליטה לשים קץ לחייה. המשוררת לאה גולדברג שהכירה אותה כשהיו שתיהן מרצות בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית, כתבה ביומנה. אני כל העת מקנאה בפפיטה שראתה עצמה חופשית לעשות את אשר עשתה. 56 שנים מאוחר יותר, ב-2019, אילן אזרחי גילה שיש לו במרתף אוצר. הוא פתח לראשונה שני ארונות מתכת, שירשה המשפחה עם מותו של הדוד יהודה ב-1974, וחיכו במרתף ההסקה של הבניין. הוא ידע שבארונות ישנה ניירת שהייתה שייכת לדודו, שהיה סופר, עיתונאי ומחזה ידוע בימי חייו, והניח שמדובר בגרסאות שונות של כתבי יד שכבר ראו אור. אבל לצד כתבי יד וגזירי עיתונים, הוא הופתע לגלות בארונות החלודים יותר מ-1,000 מכתבים שהחליפו ביניהם בני הזוג במשך תקופת חייהם המשותפת. מסיבות שונות הם נאלצו להעביר חלקים גדולים מהתקופה הזאת בנפרד, בערים או בארצות שונות, ובתקופות הממושכות הללו כתבו זה לזה לפחות מכתב אחד ביום. במכתבים גילה אזרחי את סיפורם הפרטי ומיוחד של בני הזוג, על רקע תקופה היסטורית רבת תהפוכות, וחברה בתהליכי התגבשות שלא תמיד ראתה אינדיבידואליזם בעין יפה, והבין שזהו בסיס טוב לספר. אזרחי אמנם לא מגדיר את עצמו כהיסטוריון, אלא כאיש חינוך, אקטיביסט ירושלמי וחוקר של יחסי ישראל-יהדות אמריקה, אבל הוא התעקש להיצמד למסמכים וכתב ספר שכולו מבוסס על תיעוד. בתקופות שבהן פפיטה ויהודה היו יחד באותה ארץ ובאותה עיר, הם לא כתבו שום דבר אישי, לא מכתבים ולא יומנים, וכך תקופות שלמות בחייהם נותרו עלומות. אזרחי לא העז למלא את הרווחים שבין המכתבים בתובנות ברוח ספרותית יותר, למרות שזה אולי התבקש. רק בחותרת הספר, שיצא לאחרונה בהוצאת כרמל, הרשה לעצמו להתפיית מעט. כאב תהומי ועונג אילאי, משפט שלקוח מדברים שהסופר אריה ליפשיץ כתב על פפיטה לאחר מותה. וכך, כמו נגזרת נייר שהחורים יוצרים בה את הצורה, מתעצב סיפור חייהם המשותף והדרמטי של יהודה ופפיטה האזרחי, דווקא מתוך ההיעדר, הייאוש והגעגוע, ברגעים שבהם לא היו יחד. מתוך הסיפור הזוגי עולה בעיקר חידת נפשה מיוסרת ומותה המוקדם והפתאומי של פפיטה, שגם אחרי המאמץ המחקרי שעשה אילן אזרחי, נותרים סביבו הרבה סימני שאלה. אילן אזרחי ואשתו, הרבה נעמה קלמן, דיקנית ההיברו יוניון קולג' בירושלים, מתגוררים עדיין באותו בניין שבו התגוררה משפחת אזרחי בריסקר משנות ה-20 של המאה ה-20. סבא וסבתא שלי, שמואל ובלה אזרחי בריסקר, היו אנשי העלייה השנייה, מהזן העירוני, מספר אזרחי. סבא שלי היה ציוני של תחילת המאה ה-20, פעיל באגודת חובבי ציון. הוא חיפש הרפתקה ולא רצה אמריקה. אחרי מלחמת העולם הראשונה, כשהבריטים הגיעו, התחיל פיתוח עצום של ירושלים ונבנו שכונות הגנים המודרניות, כמו רחביה ובית הכרם. הם קנו את אחד המגרשים הראשונים ברחביה ובנו פה בית. ילדותו ונעוריו של יהודה האזרחי, יליד 1920, עברו עליו בשכונה הזאת. הוא למד בגימנסיה העברית ששוכנת ממש מול בית המשפחה והיה פעיל בצופים. ילד טוב רחביה, אלם חמודות ממשפחה מבוססת, המיינסטרים של היישוב העברי, מספר עליו אחיינו. למרות שמסלול חייו נראה קבוע מראש, להשתתף בבניין האומה והארץ, התגלו אצלו כבר מגיל צעיר שאיפות אינדיבידואליסטיות יותר, שאותן מכנה אילן אזרחי כוחות מרדניים. בנעוריו החל יהודה לכתוב סיפורים. הוא כתב על נושאים שחרגו מהנרטיב הרשמי. הספר הראשון שלו על מפתן החיים שיצא ב-1940 הכיל סיפורים שהוא כתב בגיל 17 על אהבות ראשונות של תלמידי הגימנסיה. רוב הביקורות אמרו שיש פה כישרון עולה שהוא כותב מצוין, אבל שהוא כותב דברים לא יפים על הנוער, כי אצלו הנוער לא מתעניין במשימות הלאומיות, אלא עסוק בעצמו. אני דווקא אהבתי את זה, שבתקופה הזאת הוא העז לכתוב על החיים ולא כתב משהו פלקטי, שהוא לא שחה עם הזרם. במקום להתחיל ללמוד באוניברסיטה מיד אחרי סיום התיכון, כמו שנהגו אז כולם, האזרחי יצא לשנת שירות בקיבוץ כפר גלעדי. בסתיו של 1938 הוא החל ללמוד פילוסופיה, היסטוריה וספרות באוניברסיטה העברית. סיפוריו החלו להתפרסם בעיתונות, ואזרחי אומר שמבחינתו של יהודה, הלימודים באוניברסיטה היו רק תחנה בדרך לקריירה ספרותית, ולא המקום שבו התכוון להישאר זמן רב. אבל אז, אומר אזרחי, מתישהו ב-1939 יהודה פגש את פפיטה. אני לא יכול ב-100% לתאר את הרגע שהוא ראה אותה ומה הוא הרגיש, כי אין לי תיעוד של זה, מסביר אזרחי את התיאור הצנום של המפגש הגורלי, אבל אני משוכנע שהיה בה משהו שהטריף אותו. היה משהו בזרות שלה, באחרות שלה, שמאוד משך אותו וכנראה מהר מאוד, חוץ מהמשיכה הרומנטית, הוא גם הבין שהיא אינטלקט מזהיר, וזה סחף אותו. האפשרות לבת שיח שיכולה לדבר על כל ספר בעולם ובכל שפה, והיא גם אוטודידקטית, זה היה כנראה מאוד מיוחד ביחס לנערות היישוב שהכיר. גם במובן הזה התחברתי לאנטי-ממסדיות שלו, שבאה לידי ביטוי בכמיהה למערכת יחסים עם מישהי שמייצגת משהו אחר. פפיטה פרצווייג נולדה בעיר צ'רנוביץ שבבוקובינה, עד 1940 בשליטת רומניה, כיום שייכת לאוקראינה, במאי 1921. שמה הפרטי הספרדי היה ייחודי גם בנוף ילדותה, ובאחד הרעיונות הבודדים שנתנה בחייה, הסבירה שהוריה בחרו בו כדי לציין את העובדה שמשפחתה הייתה מצאצאי מגורשי ספרד. היא הייתה בת יחידה, וכבר בילדותה למדה הרבה שפות, בזכות העיר מרובת התרבויות שבו נולדה, וגם מכיוון שהייתה מוכשרת במיוחד. כשהגיעה לבגרות, היא כבר שלטה ב9 שפות. מלבד האינטלקט המזהיר שלה, פפיטה נחשבה על ידי סביבתה לאישה בעלת יופי עוצר נשימה. היא הייתה מודעת ליופייה והתענגה עליו, כפי שעולה מהמכתבים שכתבה ליהודה ומהדיוקנות העצמיים הרבים שצעירה. ב-1934, כשהייתה בת 13, היגרו פפיטה והוריה לארץ ישראל המנדטורית והתיישבו בתל אביב. פפיטה למדה לבדה, כתלמידה אקסטרנית לבגרויות. בסתיו 1938 החלה ללמוד פילוסופיה ומתמטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים, ולשם כך עזבה את בית הוריה ועברה להתגורר בחדר בשכונת רחביה. עבורה, בניגוד ליהודה, האוניברסיטה לא הייתה שלב בדרך, אלא היעד עצמו. היא הייתה סטודנטית מבריקה, משכילה, רחבת אופקים וחריפה, וגם המורים בחוג לפילוסופיה גילו את הפוטנציאל הרב שהיה לה להמריא לקריירה אקדמית מזהירה. בניגוד לחיבתו של יהודה לבני אדם ולקשרים אנושיים, נראה שפפיטה הייתה מופנמת ומסויגת יותר, והעדיפה את חברתם של הספרים. היה בה אלמנט נסיכותי, והיא גם הייתה הרבה פעמים נוקשה בגלל זה. תובענית. באפריל 1939 החל הקשר הזוגי שלה עם יהודה האזרחי. התיעוד לכך נוצר בדיעבד. ב-15 באפריל 1940, בזמן שפפיטה שעתה בתל אביב, כתב לה יהודה תלונה על כך שהיא לא משיבה למכתביו. אולי עלינו להיפרד כבר. עוד מעט תמלה שנה, ומאז לא נפרדנו אחד מעל השני אפילו לרגע קל. שנה שלמה חיינו יחד. עכשיו, חדלנו כנראה. אילן אזרחי לא ידע דבר על קיומם של המכתבים האלה, ולא על חייה של פפיטה, שמתה כשהיה ילד ונותרה כזיכרון עמום של אישה אלגנטית ומרוחקת, שלא השתלבה במיוחד עם שאר בני המשפחה. זכרתי אותה באופן קלוש מהילדות. היא הייתה מגיעה אלינו לעתים רחוקות ולא מדברת עם הילדים. אמא שלי נהגה לספר שכשיהודה ופפיטה היו מגיעים לארוחות שבת, היא הייתה גומעת כף מהמרק ואז אומרת, יהודה, הולכים הביתה. אחר כך היא מתה ולא דיברו עליה יותר. המכתבים שמצא התחלקו לשלוש תקופות מובחנות. בתקופה הראשונה, שבה היו יהודה ופפיטה עדיין סטודנטים לתואר ראשון ושני באוניברסיטה העברית, הם כתבו זה לזה מכתבים כאשר פפיטה נסעה לחופשות בתל אביב, או כאשר יהודה נסע לטיולים בארץ. המכתבים הללו נכתבו בין אביב 1939 לאמצע שנות ה-40 של המאה הקודמת. אלה מכתבים של אנשים צעירים, מלאי תשוקה, רומנטיקה, געגועים וחלומות לעתיד. מדוע בכלל נפגשתי בך? כתב יהודה לפפיטה בסוף יולי 1939. ואני מוכרח לשאת עכשיו בקרבי את הסם הזה של היופי הגדול שבך. שכחתי להגיד לך שאמש, בעצם יותר נכון הבוקר, בשעות הקטנות, כשעזבתי את חדרך ועמדתי ליד הדלת, ואת ניצבת באמצע החדר, שערך פרוע, חיוך, פעות, גם עליז וגם עריר, מרצד על שפתייך, היית יפה במידה מפליאה, למעלה מכל שיעור. ופפיטה כתבה ליהודה מתל אביב באוגוסט 1939, בכתב ידה הזעיר. אני זוכרת שעת צהריים ואני שוכבת בחדרך, בין זרועותיך ועיני עצומות, ושלווה ועדנה וריק מסביב, והעולם מבורך ויפה ביופי הנסתר, העצוב, המכאיב ומתוק כל כך. אותו היופי אשר עצור בקשתות שפתיך כשהן מתקרבות לשפתיי, ולבך מתכווץ מרוב אושר. אני זוכרת אותה נשיקה, לא יודע איך לקרוא לה, אין מילה לתארה. אתה אמרת, עכשיו שתיתי את כל האוויר שבך, ואת את כל האוויר שבי. ודי. הפרק השני של המכתבים מתחיל באוגוסט 1942, כאשר יהודה מתגייס לצבא הבריטי במסגרת הרג'ימנט הפלסטיני, במטרה לקחת חלק במלחמת העולם השנייה. בשלב הראשון הוא הוצב במחנה שבסרפן, של יד רמלה, ובתקופת האימונים שם יצא מדי פעם לחופשות, שבהן יכלו הוא ופפיטה להיפגש. בנובמבר 1942 כתבה פפיטה. אני יושבת כרגע ליד השולחן בחדרי, ואני לבושה בסמלה הכחולה עם הצברון האמריקאי הלבן, והוא מרזה אותי מאוד מאוד. והצברון משווה לי מין אטמוספירה, כזו שאני חושבת שאתה היית אוהב אותה. למולי עומד הראי ואני מביטה בו לפעמים, ואני מחייכת קצת, לקראת עצמי, וכל העניין די מוצא חן בעיניים להודות על האמת. כל כך הייתי רוצה שתראה אותי כרגע. אני יפה נורא היום. אתמול כתבתי לך מכתב ארוך וקצת משוגע. ככה זה כששותים המון בערב וקמים בבוקר עם כאב ראש היום. בתחילת 1943 פפיטה חלתה ככל הנראה בשחפת, ומכאן ואילך ליווה מצב בריאותה הירוד את כל תקופת שירותו הצבאי של יהודה. לצד הדאגה לבריאותה של פפיטה ואולי בגינה, החלו השניים לתכנן את נישואיהם ואת החיים שיבואו אחר כך. התוכנית העיקרית שלהם הייתה לנסוע לאמריקה ללימודי דוקטורט. ב-23 במרץ, בזמן חופשה בת שבוע של יהודה מהצבא, הם התחתנו ברבנות בתל אביב. כמה ימים אחר כך הוא שב לבסיס והמשיכה להתגורר בחדר ששכרה לפני הנישואים. בפברואר 1944, יהודה האזרחי, עדיין חייל בצבא הבריטי, נשלח למצרים. ומכתב מלאו בחוויות נפעמות מהעולם החדש שנגלה אליו. פפיטה לעומת זאת הלכה והידרדרה נפשית ופיזית. אחרי כמה חודשים ביקש יהודה שחרור מוקדם מהצבא בגין מצבה הרפואי המעורער של אשתו ונענה בחיוב. בני הזוג השלימו את לימודי התואר השני והגישו בקשות להתקבל להמשך לימודים באוניברסיטאות בארצות הברית ובאנגליה. לפפיטה הייתה אפשרות להמשיך לדוקטורט באוניברסיטה העברית, אבל הם רצו לצאת לחול. זה מאוד נכח במכתבים שלהם שהם רצו לגדול, להיות בעולם, לצאת מהפרובינציאליות, אומר אזרחי. זו הייתה שאיפה מאוד לא מקובלת ולא לגיטימית בחברה הבן-גוריוניסטית. פפיטה סומנה ככוכב והייתה קרובה לענקי הדור הראשון של האוניברסיטה, פרופסור שמואל הוגו, ברגמן ופרופסור חיים יהודה רוט. הם עודדו אותה לצאת ללמוד בחול ועזרו לה להתקבל לאוניברסיטת לונדון. פפיטה התקבלה ללימודי דוקטורט, ויהודה הצליח לקבל עבודה כשליח הקרן הקיימת באנגליה, וכך נסו ללונדון בקיץ 1946, זוג צעיר, מאוהב, ועם תוכנית כלכלית מסודרת. לונדון הייתה פרוסה לפניהם, בדיוק בשלב שבו החלה להשתקם מההרס שנגרם לה במלחמת העולם השנייה. הכל התחדש, התיאטרון פרח, זה ירח הדבש האמיתי ואולי היחידי שהיה להם. ודווקא לתקופה השמחה הזאת, אין תיעוד. אין מכתבים, אבל יש קצת תיעוד דרך הכתיבה העיתונאית של יהודה לעיתונים ישראלים ועיתונים יהודיים בבריטניה. זה אומנם לא תיעוד אישי, אבל מזה אפשר להבין קצת מה הם עשו. המכתבים שהם כתבו למשפחות שלהם לא נשמרו. בשנות קום המדינה ומלחמת 1948, יהודה ופפיטה לא היו בישראל, ומבחינתו של יהודה לפחות, מעיד אחיינו, זו הייתה עובדה מעיקה. אבל בסדרי עדיפויות בתוך הזוגיות שלהם, הקריירה של פפיטה הייתה במקום גבוה יותר. ב-1949, כאשר תם התקופת השליחות שלו מטעם הקרן הקיימת, קיבל סדר העדיפויות הזה משנה תוקף, טוען אזרחי. לפי הכללים של השליחות הוא היה חייב לחזור, אבל פפיטה לא סיימה עדיין את הדוקטורט, ולכן הוא חזר לבד לארץ. מהנקודה הזאת התחיל פרק חדש, שימשך עד 1957, 8 שנים שבמהלכן כל הזמן מרחפת השאלה איפה יחיו, איך יתנהלו, ומי מוותר למי. פפיטה הציבה תנאי מאוד ברור, הקריירה שלה קודמת לכל. היא לא הסכימה להיות המיסיז. זו חציבה בסלע של דרך לא ידועה במונחי שנות ה-50. כן, זו הייתה הפוזיציה. היא ראתה בישראל את ביתה, אבל הייתה מוכנה לחזור רק בהתקיים התנאים המינימליים שיאפשרו להתפתחות אקדמית. יהודה קיבל את הכלל הזה. זו הייתה הקרבה מצידו, כי ההוויה המקצועית שלו יכלה להתקיים רק בישראל. הוא בדיוק עשה את פריצת הדרך שלו, עם הספר השני שפרסם, הרומן "כצל עובר", שדרך מפגש בין 6 נערות מדבר על מהות חייו של הדור הצעיר בארץ ישראל. היה ברור שאם יהודה ילך אחריה, הוא ייפגע מאוד. ב-1950 השלימה פפיטה את עבודת הדוקטורט והתקבלה כעמיתת מחקר באוניברסיטת קיימברידג'. בסוף אותה שנה יהודה שוב הצטרף אליה לאנגליה, שוב התפרנס מכתיבה, הוראה והרצאות, ואפילו הצליח להעלות אחד ממחזותיו על במת התיאטרון. מהרגע שבו נקבע הכלל שעל הקריירה של פפיטה לא מתפשרים, נכנסו בני הזוג להשתדלויות אינסופיות מול האוניברסיטה העברית, המוסד היחיד שיכול היה להעסיק את פפיטה בישראל ולאפשר את חזרתם. בסוף 1952, הפקולטה למדעי הרוח החליטה למנות את פפיטה כמורה מן החוץ בחוג לפילוסופיה למשך 2 שנים. זה לא היה מינוי קבוע, אבל סימן את האפשרות לחזור ולנסות להשתלב באקדמיה בישראל. הם שכרו דירה גדולה במושבה היוונית בירושלים, ומילאו אותה בספרים שהביאו איתם מאנגליה, בציורים ובפסלים שיצרה פפיטה. מנקודת מבטם של בני הזוג ומהמכתבים שחקר אזרחי, נראה שהדרך להשתלבות מקצועית באוניברסיטה העברית הייתה קשה ומייסרת עבור פפיטה, וכרוכה בהרבה אכזבות ומשברים נפשיים. אבל המתבוננים מן הצד, בישראל של אותם ימים זה היה אירוע כמעט חסר תקדים, שכן פפיטה הייתה המרצה הראשונה והיחידה לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. נשים מעטות מאוד הצליחו להשיג באותן שנים משרה באקדמיה. פפיטה לימדה אסתטיקה, תורת המוסר ופילוסופיה יוונית. היא משכה תשומת לב רבה וגם העיתונות התעניינה בה. במאי 1954, השבועון תבל הקדיש לפפיטה כתבת שער שלוותה בתמונה מחמיאה, תחת הכותרת "אישה על דוכן המרצים". בנובמבר של אותה שנה התפרסם ראיון איתה במדור הנשים של העיתון זמנים, ובו התייחסה הכתבת גם לפסלי העירום שיצרה פפיטה ומילאו דירתם של בני הזוג. הכתבה התייחסה גם למאמר חריג שפרסמה פפיטה בנושא פוליטי אקטואלי, פעולת צה"ל בכפר הפלסטיני קיביה, שבה פוצצו 45 בתים ונהרגו כ-60 אזרחים, לטענת הצבא בטעות. פפיטה טענה שהפעולה הייתה נחוצה ולגיטימית, ושהיהודים לא צריכים לפעול לפי חוקי מוסר אחרים, מאלה שעל פיהם נמדדים הגויים. בעקבות הכתבות הנלוות על פפיטה, פרסם עיתון על המשמר טור ביקורתי בטון מזלזל ומיזוגני להחריד. כנראה שגם מרצות לתורת המוסר אינן יודעות להבליג על חולשה נשית של הצגת תמונת עצמן במסגרת עיתון. ואכן, למה נתחסד ונצטנע? הבה נודה כי נהננו מאוד למראה קלסתר פניה של הגברת דוקטור. מדבר אחד נהננו פחות, והוא עצם הרעיונות והדעות שהביעה הגברת פפיטה ברעיון הזה. המשרה המיוחלת באוניברסיטה העברית לא הביאה לפפיטה את השקט הנפשי, ומסלול הקריירה הבטוח שלא קיבתה, ואחרי שנתיים של הוראה על תקן זמני, האוניברסיטה לא הייתה מוכנה לתת לה תקן קבוע של מרצה, אלא רק עוד משרה זמנית של מרצה בדרגה נמוכה יותר, עם הבטחה מאורפלת שהדברים יסתדרו בעתיד. מבחינתה של פפיטה, ההצעה לא טעמה את כישוריה ורמתה האקדמית, והיא לא הייתה מוכנה להתפשר. במקום זאת, קיבלה משרה בקיימברידג' ונסעה לשם בקיץ 1955. יהודה נשאר בירושלים, וכך שוב החלה תקופת התכתבות שחושפת את המשך המאמצים המשותפים של בני הזוג להשיג לפפיטה משרה אקדמית נאותה בירושלים. תקופת המכתבים הזאת, השלישית, מאופיינת בדיונים בנושא הקריירה של שני בני הזוג, ובמקביל בפרצי ייאוש וגילויי קנאה משוננת מצד שניהם, שחשפו את התסכול המתמשך מהכורח לחיות בנפרד. אילן אזרחי מונה כמה סיבות לסירובה של האוניברסיטה להעניק לפפיטה קביעות. הראשונה הייתה הקושי שלה להשתלב בקו האידיאולוגי המסוים שאפיין את פעילות האוניברסיטה בשנים ההן. האוניברסיטה הייתה מגויסת לפרויקט הציוני, ורואים את זה דרך האישיות של פרופסור נתן רוטנשטרייך, שהיה שילוב של אינטלקטואל ועסקן פוליטי, ראש המחלקה לפילוסופיה, ואחד מאנשי הרוח הבולטים של מפאי. האוניברסיטה הייתה מיושרת על הנרטיב של העבריות כשם תואר והיהדות כמושג תרבותי, ופפיטה לא הייתה חלק מהמועדון הזה. היא הייתה מחוברת למשהו יותר מערבי ומאוד אקדמי. רוטנשטרייך אמר עליה שהיא לא מספיק מחוברת ליהדות בפילוסופיה שלה. סיבה אחרת הייתה האישיות המופנמת של פפיטה וההתבדלות שלה מחברי הסגל האחרים וגם מהסטודנטים. היא לא כל כך רצתה לשעשע את הסטודנטים. ההוראה שלה הייתה מאוד עצורה, היא לא השתלבה חברתית, לא הלכה למסיבות. יהודה היה כל עולמה והיו לה קשרים עם אנשים בחול. היא לא השקיעה בלקדם ולחבב את עצמה. בעקבות כך, גם נחשבה למי שיכולת ההוראה שלה בעל פה, בעיקר בהרצאות מבוא מול קהל גדול של סטודנטים, הייתה חלשה. החולשה הזאת הביאה לכך שבחירי האוניברסיטה נשלחו לתצפת עליה בשיעורים. זה סיפק, למי שחיפשו את זה, סיבות להתנגח בפפיטה. ואומנם, הסיבה השלישית שמונה אזרחי היא האויבים האישיים של פפיטה. לטענתו, אנשים מסוימים השקיעו הרבה אנרגיה בלנסות לחבל בסיכוייה לקבל קביעות באוניברסיטה. מדוע? אזרחי אומר שזה לא תמיד ברור, ובארכיוני האוניברסיטה לא הצליח למצוא לכך תשובה מובהקת. המתנגד הקולני ביותר לפפיטה לדבריו בכלל לא היה מהמחלקה לפילוסופיה, אלא המתמטיקאי. אברהם הלוי פרנקל. לפרנקל, לימים חתן פרס ישראל, היה מעמד בכיר באוניברסיטה. הוא היה יליד גרמניה, דתי אורתודוקסי וחבר בתנועת המזרחי. מסיבה כלשהי, הוא רדף אותה. שלחו אותו לעשות עליה תצפיות, וחוות הדעת שלו היו מיזוגניות ללא שמץ בושה, אומר אזרחי. כך למשל כתב יהודה לפפיטה, שפרנקל אמר שהוא התנגד לתת לפפיטה מינוי של מרצה, בגלל הביקורת שלו על אופן ההוראה שלה. כאשר הזכירו לו שפפיטה מונתה למרצה באנגליה, כתב יהודה במכתבו, ענה שהרי את סתם מורה בקולג' של נשים, ואין להשוות את מעמדך זה לצורכי האוניברסיטה המפוארת בירושלים. בשיחה שניהל יהודה עצמו עם פרנקל, אמר פרנקל שלא צפה כלל בהרצאות של פפיטה, אלא שמע עליהן מתלונות הסטודנטים. הוא גם טען שההתמחות של פפיטה בנושא אסתטיקה אינה נחוצה בירושלים, וכשיהודה התעקש שהיא היחידה שיודעת יוונית במחלקה לפילוסופיה, יצא לדבריו המרצה מן השק. ופרנקל אמר שפפיטה צריכה להחליט עקרונית, האם רצונך בקריירה אקדמית, או רצונך להיות ראייה ואם ועקרת בית. השניים ביחד אינם אפשריים. הוא מכיר במקצוע נשים אחדות גדולות וחשובות, אבל כולן אינן נשים. הדמות הבעייתית השנייה מבחינת פפיטה, טוען אזרחי, היה חוקר הקבלה, פרופסור גרשם שלום. גם שלום לא היה מהחוג לפילוסופיה, אבל השפעתו באוניברסיטה הייתה גדולה מאוד. אזרחי אומר ששלום היה ידוע כאדם נוקשה ותחכן, שהיה מאוד מעורב בענייני האוניברסיטה גם אחרי שפרש לגמלאות. הרבה אנשים נחוו מההתנהגות שלו. הוא מצא דוח תצפית של שלום משיעור של פפיטה, ובו הוא מתח עליה ביקורת קשה, וכתב שלא הבין מילה מה נאמר בהרצאה. פרופסור אבישי מרגלית, שלמד באוניברסיטה בשנות ה-60, מגדיר את שלום כאחת מדמויות הטוטם של המוסד באותן שנים. היה הדור המייסדים, היקים, כמו גרשום שולם, שלום, ויצחק בער ההיסטוריון. בדור שאחריהם היו אנשים כמו נתן רוטנשטרייך, שמואל נוח אייזנשטט, יהושע פראוור. הם היו גליצאים שידעו גרמנית. השייכים הגדולים היו השולמים, אבל הפאודלים, מי שניהלו את האוניברסיטה, היו בני הדור הזה, הצעיר יותר. ולפעמים הם תמרנו. אם אתה שולח את שולם לשיעור של פפיטה לבדוק איך היא מלמדת, אתה יודע מה תהיה התוצאה. זה סוג של התנהלות פוליטית שקשה קצת להתחקות אחריה. הרבה פעמים גם ייחסו לרוטנשטרייך מקיאווליות שלא הייתה שם. ואכן הדמות המשמעותית ביותר בפרשת היחסים בין פפיטה לבין החוג לפילוסופיה הייתה זו של פרופסור נתן רוטנשטרייך, מסביר אזרחי. במכתבים הוא מתחיל כדמות מאוד בעייתית והופך בהדרגה לדמות חיובית. בשנים הראשונות הוא כנראה לא ידע איך להכיל את פפיטה, לא זיהה את הפוטנציאל שגלום בה והתנהל מולה בקשיחות. אבל עם השנים הוא הבין שהיא אוצר ושינה את היחס אליה. הבין שאם יש לה חולשות בתחום ההוראה, צריכים לתמוך בה. שיא התמיכה שלו בה היה בהמשך, סביב המועמדות שלה לפרופסורה. במשך שנתיים שהתה פפיטה באנגליה, ויהודה ייצג אותה במסע ומתן מול האוניברסיטה העברית, במסגרת המאמצים לקבל משרה קבועה. האוניברסיטה הציעה משרות שונות, אבל לא את הקביעות המיוחלת, ופפיטה סרבה להתפשר. יהודה נע בין הבנה מוחלטת לחוסר נכונותה להתפשר, לבין תסכול מהעמדה הנוקשה שלה. באחד המכתבים כתב, חיי המשפחה שלנו אומללים בגלל טיפשות הלב של האוניברסיטה. חיית בין שואלים. לא, לא בין שואלים, אלא בין נחשים, אני משוכנע. שאילו לא היית נוסעת היה הדבר מסתדר כאן, והיית מקבלת מינוי שלם, של מרצה תוך שנה-שנתיים. אילו היה טבעך קצת אחר, יותר סבלנית, יותר שקולה, פחות רגישה ונשית, היו הדברים מוכרחים להסתדר כאן. אינני בא לפקפק אפילו לרגע שנסיעתך הייתה מוצדקת, שאת פועלת כאדם בעל כבוד עצמי ועמידה של כבוד. הוכחת אופי, ובכל חולשתך כאישה, היית חזקה מ10 חרחרנים בעלי מרץ, מיניסטרים, לעתיד, מסוגו של רוטנשטרייך. במכתב אחר לא התאפק וחשף את התחושה שסביבתו מביטה אליו בעין עקומה. הנה ישנו אדם שאשתו קמה יום אחד ועוזבת אותו, ועוזבת את הארץ, ונוסעת. משמע שהוא איננו חשוב כל כך בעיניה, שלא כל כך קשה לה לוותר עליו בשביל משהו אחר. הנה אני חי כאן בקרב חברה שלפחות חלק ניכר ממנה סבור שאשתי עזבה אותי משום שיש משהו חשוב יותר בחייה. האם עליי להרגיש נעלב? בעוד מעשה שהקדים את זמנו, יהודה פנה אפילו לעיתונות. בניסיון לעניין אותם בכתיבה על מה שבעיניו ובעיני פפיטה היה מעשה עוול מתמשך וכיפוח מצד האוניברסיטה. אף על פי שיציאה בגלוי נגד המוסד עלולה הייתה לחסל סופית כל סיכוי שפפיטה תקבל אי פעם את המשרה, יהודה ניהל קשר ממושך עם שני עיתונאים, אחד מהם כתב החינוך של עיתון הארץ, עמוס בן ורד. ההנחה הייתה שעצם המעקב של העיתונות אחר מהלכיה של האוניברסיטה מול פפיטה, תיצור לחץ לתת להצעה הוגנת. בשלב מסוים, בן ורד כתב מאמר על מה שהוגדר כסקנדל בוועדת המינויים של פפיטה, אך מערכת עיתון הארץ סרבה לפרסם אותו. יהודה כתב לפפיטה שהמערכת התרשמה שמדובר במקרה יחיד, ולא בתופעה כללית של אי עידוד אנשי מדע ישראלים, והתנקרות לכוחות המדע האמיתיים בתחומי האוניברסיטה. תסכולו של יהודה, כותב אזרחי, הצטרף לכעס המצטבר שלו כלפי עיתון הארץ, שבמשך שנים התנקל לו, סירב להדפיס את מאמריו על אנגליה וצרפת, והעלה ביקורות שליליות על יצירתו. יהודה כתב לפפיטה שהארץ הוא עיתון מטונף במיוחד, שיש בו צירוף של פרחחות צברית ושל רגש עליונות המבוסס על אחריות יקית, צירוף שכולו שקר וצביעות. ב-1957 הצליחה פפיטה סוף סוף לקבל באוניברסיטה העברית משרה של מרצה ל3 שנים, מינוי שאמור להיות מוארך אחר כך באופן אוטומטי. זוהי בשורה גדולה, פפס. אם הכל יתנהל כסדרו, הרי שיצאת מנצחת מהמערכה, שניהלת בהגשנות ובאומץ לב. ב-1960, כשהייתה בת 39, קיבלה הדוקטור פפיטה אזרחי קביעות בחוג לפילוסופיה. ב-1963 החל ההליך לקראת מינויה של פפיטה לדרגת פרופסור חבר. לפי נועלי האוניברסיטה, המחלקה לפילוסופיה הייתה אמורה להמליץ לוועדת המינויים הכלל אוניברסיטאית, שהייתה מחליטה אם לאשר או לפסול את בקשתו של המועמד או המועמדת. רוטנשטרייך, שבשלב הזה כבר היה מתומכיה של פפיטה, עמד בראש הוועדה שאספה המלצות מאנשי אקדמיה בתחום הרלוונטי מאוניברסיטאות בעולם. בכתב ההמלצה שכתב רוטנשטרייך, ציין שלפפיטה יש עדיין חולשה מסוימת בתחום ההוראה שניתנת לפתרון, ולעומתה, הרמה האינטלקטואלית והמחקרית שלה מרשימה מאוד, ולזכותה עומדים שני ספרים חשובים שפרסמה באנגליה. ועדת המינויים הכלל אוניברסיטאית התכנסה ב-17 במאי 1963. ישבו בה שמונה גברים, בהם רקטור האוניברסיטה, הפיזיקאי פרופסור יואל רקח, גרשם שלום ומזכיר האוניברסיטה אדוארד יצחק יעקב פוזננסקי. שלום ופוזננסקי כבר הביעו בעבר התנגדות להעסקתה של פפיטה. רוטנשטרייך לא ישב בוועדה. שישה מחברי הוועדה התנגדו למתן פרופסורה לדוקטור האזרחי, ושניים נמנעו. אף אחד מבין החברים לא היה בעדה. פרוטוקול הישיבה לא נשמר בארכיון האוניברסיטה העברית, וכך לא ניתן לאתר את הנימוקים להתנגדות, אבל השורה התחתונה הייתה חדה כתר. פפיטה לא תועלה לדרגת פרופסור. למה שהתרחש בימים שבין החלטת הוועדה לדחות את הפרופסורה של האזרחי, ועד שנמצאה ללא רוח חיים, אין שום תיעוד. לא ברור מי בישר לפפיטה את הבשורה המרה, איך בדיוק הוצקו הדברים ומה הייתה תגובתה הראשונית. את אירועי הערב האחרון בחייה הצליח אזרחי לשחזר מתוך מכתב שכתבה אמו לקרוביה בארצות הברית. באותו יום יהודה היה אמור להישאר ללון בתל אביב, הוא קבע עם פפיטה שהתקשר אליה בערב, וכשעשה זאת לא הייתה תשובה. הוא מיהר חזרה לירושלים ומצא את פפיטה חסרת הכרה, הזיק עזרה ובבית החולים נקבע מותה. אין ודאות שפפיטה שמה קץ לחייה במתכוון, אבל נראה שאחרי יותר מעשור של מאבק על מקומה באוניברסיטה העברית, המקום היחידי שבו יכלה לשלב את שאיפותיה המקצועיות עם חייה האישיים, היא כבר הייתה מותשת. אזרחי אומר שבחודשים שקדמו למותה היו סימנים לכך שפפיטה לא הייתה במצב פיזי ונפשי תקין. אין תיעוד לכך שהיא קיבלה טיפול נפשי, אבל היא הייתה מאוד מדוכדכת, רזה, עם הפרעות אכילה והפרעות שינה. משהו התערער אצלה. לא ברור אם זו הייתה רק אשמת האוניברסיטה. מהשיחות שניהל אזרחי עם תלמידיה לשעבר של פפיטה, עולה שיהודה נהג בתקופה הזאת ללוות אותה להרצאות. ישב בשורה האחרונה באולם בגבעת רם וכמו השגיח עליה, שכן היא הייתה כמו עלה נידף. אחד התלמידים הללו הוא פרופסור אבישי מרגלית, שלמד לתואר ראשון בפילוסופיה באוניברסיטה העברית בתחילת שנות ה-60. מרגלית זוכר את הרגע שבו שמע על מותה של המרצה שלו, כאשר התכונן לבחינת הגמר בפילוסופיה יוונית, באחד מאולמות הקריאה באוניברסיטה. מישהי ניגשה אליי ושאלה מה אני קורא. עניתי שאני מתכונן למבחן, והיא אמרה, אל תטרח להתכונן, לא יהיה מבחן, פפיטה מתה אתמול. מרגלית לא היה מתלמידי המובהקים של האזרחי לדבריו, שכן התעניין יותר בפילוסופיה של המדע ובלוגיקה, אבל הוא זוכר היטב את השיעורים שלה. את לבושה המהודר ואת האופקים הרחבים שהביאה להרצאותיה. היא הייתה מאוד מרשימה. היה לה סוג של אלגנטיות ונוכחות אירופית כמעט ארטילאית כזאת, כמו מסרט של אנטוניוני. בהרצאות שלה היו הרבה מאוד אסוציאציות תרבותיות, לאיטלקית, לספרדית, לצרפתית, שפות שבכולה ניחשה בבית. היא הייתה אשת תרבות. עובדת היותה של פפיטה מהגרת שלא השתלבה בהוויה הצברית הייתה בולטת מאוד, אומר מרגלית. ארץ הגירה יכולה להיות גם ארץ אוכלת יושביה. אני חושב שהיא טיפחה ושמרה על הצביון האירופי שלה במודע, הייתה מעוצבת כמו סידור פרחים יפני. למרות שהגיעה לארץ בגיל 13, היה לי רושם שהיא חשה זרות, אם לא ניכור, מהמקום הזה. כשהיא מתה דובר על זה שהיא התאבדה, אני לא בטוח שברגע הראשון, אבל כן כעבור זמן קצר. אמרו שהיא נפגעה עד אם כן נשמתה מזה שלא העלו אותה לדרגת פרופסור חבר, למרות שהיה ברור שמגיע לה. השמועות העקשניות היו שהתנכלו לה. פפיטה עצמה לא כתבה שום דבר שהעיד על תחושת קיפוח או הדרה בגלל היותה אישה. היא גם לא התייחסה לכך שהיא ויהודה לא הביאו ילדים לעולם. אין תיעוד לכך שהייתה להם בעיה רפואית כלשהי שמנעה מהם להביא ילדים, אומר אזרחי. נראה לי שההתפתחות האינטלקטואלית שלה הייתה כל כך מהותית, שילדים בכלל לא באו בחשבון. לכאב של יהודה על מותה של פפיטה, אין תיעוד. בבית דיברו על זה שהוא התאלמן בגיל צעיר ושהוא נורא עצוב, אבל הוא היה מאוד נחמד והתחבר לילדים. חלק מהסיבה שבגללה רצה לכתוב את הספר, אומר אזרחי, היה לעורר עניין מחודש ביצירותיו של יהודה האזרחי, שנשכח מעט, ברבות השנים. אחרי מותה של פפיטה, יהודה עסק במשך שנים בהנצחתה, באופן מעניין, בשיתוף עם האוניברסיטה. לא ברור אם הייתה מצד האוניברסיטה תחושת אשמה או צורך בהקעה על חטא. ברמה הגלויה, אומר אזרחי, נראה שיהודה סלח לאוניברסיטה, ויחד עם רוטנשטרייך, הקים קרן מלגות ופרסומים לזכרה של פפיטה, שהוציאה לאור 4 ספרים שלה. במקביל המשיך גם ביצירתו שלו. כתב מחזות, ספרים ותוכניות רדיו. ואחרי מלחמת ששת הימים גם כתב הרבה על ירושלים. ב-1974, בגיל 54, מת במפתיע מהתקף לב. בספטמבר 1949, כשהייתה בלונדון, כתבה פפיטה. יהודה יקירי, תורדות אותי מחשבות חוזרות ונלוזות, על גורלי ועל כללה הרובצת על החיים, ועל הסברים נטורליסטים ונונטורליסטים לנעשה אצלי. ההסבר הנטורליסטי אומר, פשוטו כמשמעו, שאני לא מוצלחת, שכל אחד, כל אחד טוב ממני, וכולם מוצלחים ונהדרים ורק אני מין חפץ כזה שלאף איש, או יותר נכון לשום מוסד, אין חפץ בו. ההסבר הנון-נטורליסטי אומר שאומנם אני בכל זאת שווה משהו, אבל אין לי מזל. פשוט אין. כללה. סברה זו אומרת שאין לי כלל להשתדל, מפני שממילא הכל יצא בהכי רע. יהודה יקירי, תורדות אותי מחשבות חוזרות ונלוזות על גורלי ועל כללה הרובצת על החיים. כתבתה של שני ליטמן. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.